שלום לכם, ברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. אנחנו שמחים שהצטרפתם. אנחנו הולכים היום לדבר על נושא מרתק, הלב מבין, על הלב, על הרגש, על ההבנה שבאה מבפנים. שלום לכל מי שבא אלינו כאן לפתח תקווה, לבית קבלה לעם המרכזי. שלום לכל מי שיושב בבתי קבלה לעם בכל רחבי הארץ. אנחנו שמחים שאתם איתנו. התמונות שראינו קודם על המסכים משמחים אותנו נורא, משמחות אותנו. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב הזה. האתר שלנו עומד לרשותכם, תיכנסו, קבלה לעם, kab.co.il, תשלחו לנו שאלות, אנחנו נשמח להעלות אותם כאן במהלך הערב. הלל על עמדת האינטרנט מחכה לכם, תהיו איתנו, זה יעשה לנו כיף. הלב מבין, זה הנושא שבהרנו להיום, הצוות שמכין את חומרי הלימוד להרצאות האלה, ובואו נשמע את הרב לייטמן.
באמת, ששמעתי על נושא הזה, הלב מבין. לא ידעתי כל כך מאיזה כיוון לגשת לבירור. כשאנחנו חושבים על חוכמת הקבלה, אני חשבתי על זה שזה איזשהו חוכמה, ידע כבד, זה משהו שצריכים ללמוד הרבה זמן ובתנאים מיוחדים. בעמך יש חשש שזה שייך לאיזה מיסטיקות למיניהם, פעולות ליד זה. אני זוכר שדיברתי עם דתיים, ששאלתי אותם איך למצוא מקובל, והם אמרו, מה פתאום אתה תעמוד לידו, אתה ככה תרגיש את זה. טוב, אחר כך כל מיני סיפורים. טוב, זה היה לפני 35 שנה, יותר אפילו. אז שמעתי סיפורים, באמת אנשים לא ידעו. היום זה קצת אחרת, לא קצת אפילו, אבל אנשים חשבו על חוכמת הקבלה שזה משהו ש... איזה סיפורים ואיזה דברים, ועל היום הרבה אנשים חיים מזה, שמוכרים תחת שם הזה כל מיני חוטים אדומים, מים קדושים, קמיות, סגולות למיניהם, ברכות וכו' וכו', ולא יודעים שזה לא שייך לחוכמת הקבלה. זה לא שייך. גם כן חושבים שמזה שהם ילמדו את הספרים וידעו מה שכתוב שם, שזה חוכמת הקבלה. בעל הסולם כותב, כשהוא הגיע מהפולניה ב-1922 ופגש את המקובלים שבירושלים, אז שאל אותם, נו, מה נשמע, איך אתם לומדים והכל זה. אז הם התחילו להגיד לו שאנחנו לומדים לפי כתבי הארי, כך וכך. נו, ומה עם ההשגה? מה עם ההרגשה? הם אומרים, חס ולהזכיר. חס מלהזכיר. אנחנו, איזה השגה? אנחנו פשוט צריכים לקרוא. ומה יהיה לכם מזה? לא יודעים מה שיהיה, זה אלימות. זאת אומרת, לומדים כמו גמרא, לומדים כמו כל מיני הספרים האחרים. רק אלה לומדים אלו ספרים ואלה לומדים אלה ספרים. והוא אמר, שפכתי עליהם כל הכעס שהיה לי ועזבתי אותם ולא ראיתי אותם יותר. הוא ראה, גם אני הייתי איתו יחד, כי זה היה שייך, גם כן היה שייך למשפחה שלו. אני זוכר שנסענו לא פעם לישיבת מקובלים ולישיבת המכוונים לירושלים, לשער שמיים. ובאמת אנשים לומדים כדי ללמוד ולא כל כך שמים לב לזה שהלימוד חייב להביא להשגה ולתיקון המידות של האדם, שעל ידם הוא ירגיש את העולם הרוחני, שהתיקון הוא מתחיל מזה שאדם, חוץ מזה שהוא מקבל דחף, בהתחלה הוא מקבל דחף להכיר את הנסתר העליון, בשביל מה הוא חי, למה הוא חי, מה טעם בחייו, וכך הוא ניגש לחוכמת הקבלה. אבל אחר כך רואה שזה משהו לא הולך לו, יש איזושהי נקודת משבר, שאנשים מתחילים כאילו לדרוך במקום, מה לעשות הלאה? עוד ללמד אני קצת, עוד ללמד אני קצת, מה יהיה לי מזה? ואז הם עוזבים. ורק אלו שמתחילים להבין שתלוי כאן בשינוי התפיסה, בשינוי הלב, שצריכים לשנות את תכונות האדם, שכמו שאנחנו תופסים את המציאות שלנו דרך חמישה חושים, ובהם אנחנו מתארים את העולם שלנו, כך אנחנו צריכים לפתח מאותו תחילת הרצון שיש לנו מנקודה שבלב, מה שנקרא, עוד חמישה חושים נוספים, שנקראים נשמה, חושי נשמה, כתר חוכמה, בינה, זרם, פין מלכות, חמישה ספירות. ובהם נרגיש את העולם העליון. זאת אומרת, ישנה נקודת המשבר בהתפתחות האדם ברוחניות, שהוא מתחיל לחשוב אז איך באמת משיגים רוחניות, שקודם הוא חשב שכמו שיש לו חמישה חושים שלו ושכל שלו ורגש שלו וזה הכל בסדר ונורמלי, וככה הוא עם מה שיש לו הוא משיג. ומגיע לנקודה שרואה שזה לא הולך, כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה, שמרגיש שכנראה שלא בצורה כזאת הרוחניות מתגלה. אלה צריכים בהחלט לשנות את עצמו. ואז הוא מתחיל להיזכר במשפט הזה הידוע, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נגלה מה מפריע לנו לגילוי הרוחניות. אז אנחנו צריכים להבין מהי הרוחניות, שזה מפריע לי, איזה תכונה מפריעה לי, זה תלוי מה אני מגדיר כרוחניות. יש כאלה שמגדירים רוחניות שיודעים את המחר, הם מגלים את העתיד. יש כאלה שחושבים רוחניות שזה איזה התעלות מצב רוח מיוחד. יש כאלה ש... נו, לא יודע, שם, איזה תפילות מיוחדות. כל אחד חושב משהו. רוחניות על פי חומת הקבלה זה נקרא תכונת ההשפעה. השפעה ואהבה. שאדם יוצא מעל הכלים שלו, מעל התכונות שלו, ומתחיל בתכונות ההפוכות כדי להשפיע. מתחיל לגלות את המציאות עליונה. שסך הכל מסבירים לנו מקובלים, יש שתי צורות התפיסת העולם. שאני מקבל, ברצון שלי, מרגיש את הכל, וכמה שאני יותר מפתח את הרצון ושכל, אז אני יותר קולט, יותר מרגיש את המציאות. חיות קטנות מרגישות קצת, יותר גדולות, יותר. אדם מרגיש יותר מכולם, יש לו שכל, רגש, הוא גם כן מפתח כל מיני כלים, אמצעים, מכשירים, כדי יותר לראות, יותר לשמוע, יותר להרגיש. זה הכל שייך לשיטת הקליטה. ויש לא שיטת הקליטה פנימית, כמה שנכנס בי, אלא שיטה כמה שאני יכול לצאת מעצמי והחוצה. כמו שיש תמיד לנו בעולם שתי כוחות מנוגדים, תמיד פלוס מינוס, משיכה, תחייה, לחץ, וקום, כל מיני, קור, חום, תמיד שתי כוחות. המציאות היא תמיד כוללת שניים. ואנחנו נמצאים בקליטת המציאות רק בכוח אחד, בכוח הקליטה, כוח משיכה. ולכן המציאות שלנו נראית לנו כל כך מוגבלת, שאנחנו לא מרגישים מה זה מחר, איפה חיים, מה קורה איתנו לפני חיים ואחרי מוות. ואז מסבירים לנו מקובלים שאנחנו צריכים לפתח את החוש הזה. וחוש הזה בעצם זה נקרא תיקון הלב. תיקון הרצון. לב זה נקרא רצון. כמו שעכשיו הרצון שלנו הוא עובד כולו בקליטה, הוא צריך לעבוד בצורה אחרת, ביציאה מעל הרצון. מה זה יציאה מעל הרצון? שאני אתחיל להרגיש רצונות הזרים כמו רצון שלי, זה נקרא שאני יוצא מעצמי. אני לא יכול סתם לצאת לאיזה מרחב ריק. אלא אם אני לוקח כמה אנשים ומתחיל לעשות איתם תרגילים, שאנחנו מוכנים להתחיל להרגיש את השני, מי הוא, מה הוא, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה, את התשוקות שלו, שאני אלמד עליו איך אני מסוגל לצאת מעצמי. ואם אני מסוגל, אז בהחלט אני כך יוכל להגיע למצב שאני ארחוש את החוש השישי הזה, חוש הנוסף, היציאה מעצמי, ואני ארגיש את המציאות איכשהו, ללא איך שהיא נכנסת בי. לכן כל השיטה היא איך לתקן את האגו שלי שרוצה הכל לבלוע, ובמקומו לפתח חוש מעל האגו, היציאה מעצמי. ולזה ניתנה תורה, כוח האור מיוחד, שזה נקרא האור, האור העליון, שבראתי יצרה, שהכל מושך לעצמו, והוא רע, מפני שבו אתה מרגיש רק את המציאות הזאת, וכדי לצאת מעל זה, ולהרגיש מציאות נצחית, שלמה, בלתי מוגבלת, ממש אינסופית, אתה צריך לצאת מהאגו שלך, להפסיק למשוך הכל לכלי הקטן שלך. ואז לזה ניתנה תורה, זאת אומרת, יש איזשהו כוח מיוחד, יש שיטה מיוחדת, שעל ידי אתה יכול לעשות את השינוי הזה בך. לכן מי שמגיע לאותה נקודת המשבר, שהוא מתחיל לחשוב, אז איך אני בכל זאת מגיע לרוחניות? איך אני בכל זאת מתחיל להרגיש מציאות עליונה, בלתי תלויה בחיים שלי הקצרים, שאני בחיים האלו סך הכל בהמה, והאדם שבי זה משהו שדורש להכיר את העולם הנצחי מעל הגוף. אז מי שמתחיל לשאול דברים כאלה, הוא ממש נכנס לאיזה נקודת ההכרעה, שהוא מת בדילמה, בסימן שאלה. ויש כאלו שנסוגים אחורנית, ויש כאלו שלא, הם מוכנים ללכת קדימה ולהתחיל באמת לשנות את עצמם ולהשתמש נכון בכוח האור המחזיר למוטף. ואז מתעורר בהם חוש הנוסף הזה, החיצון, בנוסף לחוש הפנימי, והם מתחילים להרגיש מציאות החיצונית, החיצונה הזאת. ולכן כל חוכמת הקבלה, הם מתחילים לראות שהיא מיועדת כדי לתקן את הלב דווקא, ולא שום דבר אחר. זאת אומרת שקודם הם חשבו אולי שעל ידי חוכמה הם יכולים לעשות משהו, על ידי שכל. לא, כתוב חכמה, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. זאת אומרת, גוי נקרא מי שרוצה לעצמו למשוך את האור. אז ודאי שלא על ידי השכל, לא על ידי חוכמה, אולי יש אנשים כאלו עדינים, לא גסים, כאלו זקים, שהם בזקות שלהם יותר מרגישים, יותר קרובים לרוחניות. לאו דווקא, לגמרי לא, כי כתוב בראתי יצרה, אין בהם יצרה אולי. ראיתי הרבה אנשים בעולם שהם ממש מרגישים את עצמם כמלאכים. ככה, מוכנים לשבת ימים ולילות, להתפלל או לעשות מדיטציות, ועוד כל מיני כאלו ריקודים מיוחדים. יש הרבה שיטות. עד שאדם מגיע למצב שהוא בהחלט מתחיל לראות שרק החיבור עם האחרים, שהוא יצא מעצמו אליהם ויתחיל להרגיש אותם כמו שמרגיש את עצמו, רק זה יכול לעזור לו להיות לו כאיזה שדה עבודה. כשהוא מגיע לקבוצה, מתחיל לעבוד עם האנשים כמוהו, ומתחיל לראות למה זה סידרו כך מקובלים, שאנחנו בהחלט יחד בינינו אם מתחילים לפתח את ההרגשה הזאת המשותפת שנקראת רבות, להיות כאיש אחד בלב אחד, לממש אל תעשה לחברך מה ששנוע אליך ואהבת לך כמוך. בקצור, אם אנחנו מתחילים להגיע לכאלו פעולות בינינו, אז בהחלט אנחנו מתחילים לגלות כמה שאנחנו שונאים את זה, לא מסוגלים את זה, מגלים את היצרה שלנו, שכנגד זה כבר אנחנו מחליטים, מושכים את הכוח האור, משנים את עצמנו או לא. זאת אומרת, כל ההשגת הרוחניות היא רק על ידי תיקון האגו, היצר הרע. ולכן חוכמת הקבלה היא, אמנם שהיא חוכמה, ושאני זוכר אני הגעתי אליה, אני חשבתי, נו מה, סוף אני שהסתכלתי לאיזה מקובל שאלינה שאני לא נסעתי מי הוא, מה הוא בכלל, מה הוא למד שם מהספרים שלו. אני גמרתי, בכל זאת, למדתי לפני זה 20 ומשהו שנה, הייתי מדען, הייתי מוצלח בזה, הייתי משהו. אני רואה סתם ככה אנשים, אז מה, אני לא אצליח בזה? אני זוכר, הגעתי לרבש, אז ככה דיברנו איתו. הוא אומר, נו, אני למדתי, אני עבדתי, התחלתי חיים שלי, הייתי תפסן ברזל. אחר כך סנדלר, כן, ועוד סיפר לי, וגמרתי פקיד במס הכנסה. כן, אז זאת אומרת, היה לי בטוח שעל ידי השכל שלי אני יכול להגיע להישגים גדולים, והיה לי באמת שכך בטחתי בו, ביכולת שכלית שלי. היה לי קשה מאוד אחר כך, כי עד שאני התחלתי ככה לגלות שזה בכלל לא בשכל, וכמה שאני יודע מה שכתוב בספרים זה רק מבלבל אותי, וזה לא נותן לי כלום. ואני רואה עליו, על המורה שלי, והוא צוחק ממני, ואני ממש לא מבין, אז איפה מפתח? כי אפשר לשמוע הרבה שנים, אבל להגיע להחלטה שאתה צריך לשנות את הלב, זה לא תלוי בשמיעה. זה פשוט מגיע איזשהו נקודת החשבון פנימי. ואז אדם מתחיל להרגיש ולהבין שחוכמת הקבלה היא חוכמה עם מדע על רגשות הלב. זה מדע על הרגשות. ובהחלט זה אחר כך מסתדר מאוד, מאוד פשוט. כי גם כן, אם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, על האדם שבעולם שלנו, האדם זה הוא נקרא הפנימיות שבנו. כי לפי הגוף שלנו אנחנו חיים בצורת חי. דומם, צומח וחי. אנחנו שייכים לדרגת החי. אין? כל החיות הן שונות זו מזו. גם אנחנו שונים. אז מה? אבל האדם הוא הפנימיות שבנו, רוחניות שבנו, פסיכולוגיה שבנו, רגשות כך, ועל זה אין לנו מדע. אנחנו רואים שפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, זה לא מדע, כי אנחנו לא יודעים בדיוק על האדם הזה הפנימי שבנו, על חלק האדם. גם כן האדם לפי חוכמת קבלה הוא מתחלק להרבה, לאנוש, גבר, אדם ועוד הרבה דרגות. אז צריכים אנחנו לתקן את הלב, וחוכמת הקבלה מסבירה שסך הכל השכל שלנו הוא מתעורר בנו רק במידה שהלב מפעיל אותו. ושכל זה איזה מין מכונה, מחשב, אין? שהוא עובד, מקבל אינפוט, רק שהלב מפעיל אותו. הלב רוצה לדעת מה הוא מרגיש, למה הוא מרגיש, מאיפה, איך לשנות הרגשה. ואז הוא מפעיל את המוח. ולכן כמה אנחנו יודעים, כמה שאנחנו יותר נמצאים בצרות, בבעיות, בכל מיני לחצים, אז השכל שלנו מתחיל לעבוד יותר טוב. הנחיצות במשהו, היא מפתחת את השכל. אדם שיש לו הכל, הוא יישאר לא מפותח, כי יש לו הכל בשביל מה לחשוב. ולכן המקובלים מסבירים לנו על מבנה המציאות, הם אומרים, הבורא ברא רצון לקבל, רצון, רצון ליהנות, ורצון ליהנות כדי להגיע למטרה איך ליהנות, מפני שהבורא שם לפניו הרבה מאוד מכשולים, אז רצון ליהנות הזה כדי לעבור את המכשולים האלה, להתעלות מעליהם, להגיע למילוי, אז הוא עיצב לידו לאט לאט את המוח, מערכת השכלית, מערכת הבירור, ביקורת. אבל אם היה מלכתחילה, לא היה צריך לעבור מכשולים כדי להגיע למילוי. לא היה צריך את המוח. זאת אומרת, מערכת המוחית, הכל השכלתנית, היא סך הכל כדי לעזור לנו להשיג את המילוי ברצון. לכן תיקון הרצון, מילוי הרצון, באיזה דרכים אנחנו יכולים לממש זאת, זה בעצם, זה הנושא של חומת הקבלה. ולכן כל המקובלים הם נקראים חכמי לב, שזה באמת הלב חכם נקרא, שהמוח עובד והתפתח בצורה כזאת נכונה, שהוא ממלא את הלב, הוא מספק ללב הכל מה שלב צריך כלב חכם, הוא דורש דברים נכונים, זאת אומרת להידמות לבורא ולהגיע להשפעה הדדית עמו. או במילים אחרות אפשר להגיד על חוכמת הקבלה, שהיא חוכמה איך לאהוב. זה בכלל היה לי קשה מאוד לשמוע. טוב שאני לא שמעתי את זה ביום ראשון שהגעתי לקבלה, אחרת הייתי פשוט בועד בהם ויוצא. בתור מדען שהייתי, שהגעתי אליהם ככה, ומשהו רציני, זה בכל זאת נוסחאות, טבלאות, איזה הגדרות, הכל מדויק, טוב. לאהוב זה משהו שמי בעולם שלנו חושב על זה ברצינות. כן, לפחות בגילנו. אבל לכולם אני כך אומר, אבל כן, יש איזושהי מין אכזבה מלהשיג יחס כזה מבני אדם. אני לא מדבר על מין, אני מדבר על בן אדם, אדם לאדם. להשיג את האהבה, זאת אומרת, התחשמות בו נגיד. כן? אין. אז חוכמה איך לאהוב, איך אפילו להתקרב לשני. מה שאם כן כאן, מדברים על זיווג. זיווג בחוכמת הקבלה זה נקרא שאני נכלל מחיסרון של הזולת, ובנשמות זה לא חשוב גבר או אישה, כן? זה חיסרון מחוץ לי, עם כולם אני צריך להתחבר, עם כל החיסרונות הזרים, ואני צריך לקבל את החיסרונות האלה כמו שלי. ואם אני דואג לחיסרון הזר כמו לשלי, זה נקרא שאני אוהב אותו. זאת אומרת, זה לגמרי לגמרי לא שייך לי, לא שייך למילוי שלי, לאיזה קבלת התענוגים ממנו, אלא התענוג יהיה לך מזה שאתה ממלא את האחרים. איך אפשר להגיע לדברים כאלה? ובשביל מה? לאט לאט שמתחילים ללמוד חוכמת קבלה, מתחילים להבין, להבין, אני מדבר כבר לשכל, אין? דרך הרגש שמצטייר בלב, דרך הרגש החדש, שבאמת יש תענוג, הנאה אינסופית בזה שאדם יכול לצאת מעצמו ולמלות אחרים, שיש לו בזה הזדמנות בלתי פוסקת, בלתי מוגבלת, שפותחת לו פתאום תפיסת המציאות חדשה, אופק חדש, שאם הוא יוצא ומתחיל להרגיש האחרים במקום עצמו, אז הוא מתעלה מעל הגוף שלו. זה נקרא שהוא מתעלה מעל המוות. לכן תורה נקראת חירות ממלאך המוות. שאם אני יוצא מהרגשת החיסרון שבי להרגשת החיסרון באחרים, אני את עצמי כבר לא מרגיש. זה ודאי שבא בהדרגה, אבל בעצם אני מגיע למצב שכבר לא זקוק אפילו לדאוג לעצמי. אדם מתחיל להתעלות, וגם תפיסת המציאות אצלו, הוא מתחיל להרגיש את המציאות שמחוצה לו, למעלה מזמן, תנועה, מקום, למעלה מהגבלות של העולם הזה. והכל תלוי בחוכמת הלב הזה שאנחנו רוכשים. וכך אנחנו גם כן לומדים מחוכמת הקבלה. מה זה מחוכמת הלב? שאם אנחנו רוכשים את אור החסדים, זאת אומרת השפעה, ובו אנחנו מקבלים את אור החוכמה, המילואים, ובזה מגיעים להידמות לבורא. אז יוצא לנו שאני נגיד מגלה את שאני רואה את עצמי אחרי נגיד 35 שנה מאז שהתחלתי להכיר את חוכמת הקבלה, אני רואה את עצמי שמה שחשבתי קודם שזה חוכמה, מיסטיקה, איזה פעולות, מדיטציות, ריקודים, קמיות, ברכות, איזה סודות מיוחדים, אני מגלה שזה דווקא לגמרי לגמרי ההפך מהכל. זה מדובר רק איך לתקן את הלב. ואם באמת אדם מתקן את הלב, יוצא מעל עצמו, שם הוא מגלה באמת מציאות עליונה, חיים עליונים, הכל. ובצורה כל כך כאילו פשוטה, ששמענו על המשפטים האלו היפים לאהוב את הזולת והכל, אבל שדווקא בזה אנחנו רוכשים העולם העליון. וכאן צריכים גם כן להוסיף שאם אנחנו מדברים על ברת יצרה, ברת יתורה תבלין, אז ודאי שהאנושות לא יכולה מיד לגשת לזה. אלה כמו שאנחנו לאט לאט התפתחנו מהדומם לצומח לחי ובתוך החי עד שהגענו באבולוציה לדרגת האדם, שהתפתח אדם מכל החיות, ועד שהגענו למצב של האדם, וגם כן אנחנו כאן מתפתחים כבר אלפי שנים. אז ברור לנו שכדי שאנחנו נתפתח להבנה, להכרה, שאנחנו צריכים לתקן את הלב, זה דרך לא פשוטה. ולכן חומת הקבלה היא רק עכשיו מתגלה, רק עכשיו, כי לפני זה לא היינו בכלל שומעים עליהם, על האפשרויות האלו להתקן את הלב, להיות טובים לאחרים, ועוד משהו מסוג זה. אלה עכשיו שאנחנו נמצאים, נכנסים רק, לא נמצאים כבר, אלה נכנסים לתקופה שיתראה לנו שאין ברירה, שאנחנו תלויים זה בזה, שאנחנו הולכים ממש לאיבוד, שאנחנו גומרים עם כל צורת החיים האלו, אם אנחנו לא מתעלים מעל הטבע שלנו. אז מתגלה חומת הקבלה ואנחנו מסוגלים לשמוע אותה. לכן יש תקווה גדולה שאנחנו מהר מאוד נגיע לתיקון הלב שלנו ונעזור זה לזה בזה, שלא יהיה קשה. זה באמת, אם נעשה את זה יחד זה הרבה יותר קל, לבד זה בלתי אפשרי. וכך נגיע לזה שנתעלה מעל מלאך המוות, נגיע לחירות ממנו, שזה כל אחד ואחד יכול לעשות כאן ועכשיו בחיים האלו, כמו שכתוב עולמך תראה בחייך, וזה הכל על ידי תיקון הלב. רק צריכים לדאוג שהלב יבין שהשינוי הזה הוא ממש מיוחד ולוקח אותנו למימד העליון. זה בעצם קצת מה שכתוב אצלי נושא הרצאה, הלב מבין. אולי אתה תקרא איזה משהו או מה אתה רוצה?
אולי דווקא נעשה קצת
שאלות. כי הוא הכין כאן הרבה...
לא נורא, אני יכול לקחת הביתה.
והכין הרבה פסוקים, דווקא לא בסדר.
אז אולי נלך קצת, אני אשלב ציטטו תוך כדי הדברים. אז בואו עכשיו נעשה קצת שאלות ותשובות על מה שעלינו עד כה. לפני שנתחיל כאן בעולם, אני רוצה להזכיר לכל מי שנמצא בבית או בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ, אתם מוזמנים גם לשאול שאלות, האתר שלנו עומד לרשותכם. הכתובת היא kab.co.il, האתר של ערוץ 66, קבלה לעם, kab.co.il. כן, כאן, שאלה ראשונה, בבקשה.
אמרת יחד זה הרבה יותר קל ולבד זה בלתי אפשרי. מה, איך יחד? מה צריך לעשות יחד? את עצמי אני מרגישה, אני מבינה. איך, מה זה יחד? עם מי? עם מה?
אנחנו צריכים למצוא איזשהו תנאים, לייצב לעצמנו איזשהו תנאים שבהם אנחנו נוכל לצאת מעצמי. נגיד אני תופס את כל העולם בי, יש לי כאן פתחים כאלה, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, כן? חמישה כאלה כניסות. מה שנכנס לתוכם, כן? מה שנכנס לתוכם, זה מה שאני קולט. ואז מה שאני מרגיש בפנים, זה נקרא, סליחה שקטן, העולם שלי. או העולם הזה. קצת מרגישים, כן, רואים קצת. זהו. זה הכל מה שאני יכול לקלוט. עכשיו, משך ההיסטוריה, אני הרחבתי את הכלי הזה שלי, והבנתי יותר והרגשתי יותר. עד שהגעתי למצב כמו שהיום אנחנו מגלים, שאנחנו כבר זהו, לא יכולים להתפתח יותר, לא יכולים לספוג יותר, אנחנו גם כן לא רוצים. יש איזה מין עייפות. אני יודע שכמה שאני אדע עוד קצת וכמה שאני ארגיש עוד קצת, זה לא הביא לי שום דבר חדש. עקרונית, אני בזה לא... אנשים רוצים פשוט ככה, נו, נולדתי, אז אני אתקיים. יש עייפות מאוד גדולה בכל האנושות. במילים אחרות, איוש, דיפרסיה. מחלה הראשונה בימינו, והיא רק מתרחבת יותר ויותר, כתוצאה מזה טרור, סמים, גירושין וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו הגענו כאילו למקום, והמקובלים אמרו על זה מראש, וגם אמרו לנו שזה יקרה בסוף מאה ה-20, שככה זה יהיה, אנחנו נגיע למימוש האגו הסופי. שהאגו שלנו גם כן מתפתח בחמישה דרגות, ואז הם עשו חישוב בחמישה דרגות האלו, מתי זה ייגמר, ואז הם אמרו, על 1995, שזה כבר סיום. עכשיו מגיעה כאילו תקופה אחרת. היא עוד לא הגיעה ממש, אבל כבר אנחנו רואים אנשים, שאני התחלתי ללמוד חומת הקבלה, אני מצאתי בקושי כמה אנשים שיכולתי לגייס אותם אז ללמוד. לא היו. אנשים לא צריכים את זה, מה לפנינו כל העולם, ומה אתה מדבר? מי צריך את זה? גם פחדו, גם הכל. היום לא. היום אנשים בתת הכרה מרגישים שהם חייבים משהו נוסף. גם אנחנו מגלים שהעולם הזה עגול, וכולנו קשורים זה בזה, ונמצאים במשבר הכללי, וכו' וכו'. זאת אומרת שהאדם מקבל איזשהו חיסרון לצאת החוצה. אבל מה זה נקרא לצאת החוצה? שאני ארגיש מה שנמצא מחוץ לי. איך אני ארגיש מה שנמצא מחוץ לי? גם כן חמישה חושים, רק שהם תופסים מחוץ לי. כן? העולם העליון. איך אני תופס אותו? אז אומרים שיש לי כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות, יש כאלה חושים שאני יכול על ידם להתחיל לתפוס מה שנמצא מבחוץ. ובחוץ כאן זה העולם העליון, עולם אינסוף, בקיצור נצחיות, ועוד ועוד ועוד. איך לקרוא לזה, זה לא חשוב. למה? כל התכונות האלו בעצם שם, מפני שלא מוגבלים שם כל הרגשות, תופעות, כוחות, בכלי שלי. אני תופס את זה בלי שאני מכניס בהם איזשהו תכונות שלי. אני מרגיש מה שקורה שם בלעדיי. זאת אומרת, אני מרגיש בורא, אני מרגיש אלוקות, אני נכלל בו. כאן זה הבורא. הבורא נקרא בו אורה. שאני יכול לעשות זאת. ואז אני יוצא מעצמי, כאילו מעצמי. מה זה מעצמי? רק צריכים להבין שמה שיש לי כאן, שזה הכל, כאילו אני, זה נקרא בהמה. זה דרגת חי. דומם, צומח וחי בתוך העולם הזה. ומה שמחוץ לזה, זה נקרא דרגת האדם. אדם, הדומה לבורא, המדבר. לכן, קניית החושים חיצוניים, בנוסף לחושים שלנו הפנימיים, זה מקנה לי הרגשת העולם העליון, נצחיות, שלמות, קשר עם האלוקות וכו'. כן? נו, תן לה.
אז אני בכל זאת יחדד את זה. מה זה הביחד הזה שצריך...
סליחה. את צודקת. באמת, שכחתי. אני בשלי. כן. טוב מאוד. את צודקת. כדי לצאת ממני והחוצה, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע באיזה צורה אני אעשה זאת. אז מה עושים? מארגנים לנו את הצורת החיים שלנו בצורה כזאת שיש, אני נמצא בעולם עם עוד המון 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 אנשים. כן? המון אנשים. למה? אומרים ככה, קודם זה הכל היה אדם אחד, נשמה אחת, רצון אחד, ועבר חלוקה, התחלקות. למה? שאם אתה תיקח עכשיו מכל השבעה מיליארד האלו, איזה אנשים שהם נמצאים כמוך בחיפוש איך לצאת מעצמם, אז אתם יכולים את זה לעשות. תעשו רשת קשר ביניכם, ככה, שאתם רוצים לצאת כל אחד מעצמו, כן? ואז על ידי העבודה הדדית כזאת, שאתם מעוררים את עצמכם, שאתם מחזיקים את עצמכם, יש שיטה מיוחדת והרבה מאמרים והרבה עיצות איך לעשות זאת, אז אתם עוזרים זה לזה איך לעשות. כי מה ססה הכל? מה קורה כאן? אם אני רוצה לצאת מעצמי, אני אחד לא מסוגל. אבל יש כאן עוד, חוץ ממני, כמה עשרות אנשים שאומרים לי, זה כדאי, זה כל כך טוב, זה כל כך גדול, אנחנו כבר גם כן בדרך, בוא ביחד. הם בעצם לא סתם כך מעוררים אותי. הם נותנים לי את הכוחות שלהם. הם נותנים לי התעוררות משלהם. אני מתחיל לקבל מהם כוח נוסף. עם כוח שלי לבד אני לא יכול לעשות כלום. כשאני מקבל עוד 30-40 כאלו השפעות אליי, אני נעשה פי 30-40 יותר חזק. ואז יש לי דחף, יש לי כבוד עצמי, יש לי ככה רצון. מטרה יותר ברורה, אני סומך עליהם, הם דוחפים אותי, אני אותם, אנחנו ביחד מתחילים בזה לעבוד. לכן זה עניין של הקבוצה שאנחנו חייבים כך להתאחד, ומקובלים עשו את זה במשך כל ההיסטוריה, כן? שכתוב על זה, או חברותא או מיתותא, שחייבים בלי זה, אם רק עם הכוח שלי אני לא מסוגל לעלות, וכך אנחנו עושים. וגם כאן, מי שרוצה לבוא וללמוד בצורה יותר רצינית, אז הוא נכלל בקבוצה, בקבוצה גדולה, בכל העולם יש לנו קרוב לשני מיליון איש שלומדים במסגרת שלנו ואיתנו יחד כולנו, ורק בזכות הכוח הזה הגדול אנחנו יוצאים, כמו שאנחנו לומדים מההיסטוריה, שכמו שהייתה קבוצה לפני החורבן, כן, במצרים ותמיד, זו הייתה הקבוצה. סך הכל עם ישראל כולו הוא קבוצה שיצא מהבבל, קבוצה שארגן אברהם. זה קבוצת אנשים שהם החליטו שהם כן הולכים לרכוש את העולם הרוחני, ולכן הם התאחדו ויצאו מהבבל לכיוון ארץ כנען, לכאן. העיקרון הזה הוא נמצא ביסודו של חוכמת הקבלה. לכן קבוצה הזאת היא התחילה לקרוא את עצמה ישראל ישר כל לפי הכיוון. וזהו. והיום, עד היום, כל אחד מי שלוקח את הכיוון הזה להגיע לרוחניות, הוא נקרא ישראל, הוא נקרא יהודי ממילה איכות עם הבורא, הוא נקרא עברי שהוא נמצא במעבר דרך המחסום. ועוד ועוד. אנחנו לא עם, אנחנו קבוצת האנשים שמתאחדים סך הכל כדי להגיע לגילוי הרוחני. נו, תנהל מעלה.
כן, עוד שאלת פה.
שלום. בעולם שלנו אנחנו יודעים שמה שמבין זה השכל. אז מה זאת אומרת כשהלב מבין? איך יכול להיות שלב הוא בעצם מבין?
אתה צעיר. אני אומר לך, אתה צעיר. אתה עוד תגלה שמבין אתה בלב דווקא, שמה שלב לא רוצה לקבל, שכל שום דבר לא שווה. אתה לא תוכל שום דבר עם השכל שלך לעשות אם הלב לא רוצה. אנחנו פועלים לפי הלב. לב זאת אומרת לפי הרצון. כי הרצון זה כל היסוד שלנו. זה הטבע שלנו. זה אותו החומר הבריאה שהבורא ברא. ולכן השכל הוא סך הכל מאבד נתונים. הוא לא יכול לחייב אותך בכלום. זה נדמה לך שאתה עושה חשבונות בשכל, ובדיוק רואה לפי שם איזה נוסחאות או טבלאות או איזה גרפים. לא, זה לא יעזור. בסופו של דבר, הלב הוא קובע, הרצון. וזה לא לגנאי או לאיכשהו, אלא לשכל בהחלט אין יותר ממה שלאבד נתונים. אבל איזה נתונים הוא מאבד? מה שמקבל מהלב. אנחנו בני הרגשה. אחרי הכל, אני יכול להגיד, כן, זה טוב וזה רע, זה אמת וזה שקר, זה מר ומתוק. אבל בסופו של דבר, מה אני רוצה להגיע? אני רוצה להגיע בכל זאת למתוק. רק על ידי שכל אני בודק האם מתוק הזה הוא אמיתי. אבל בכל זאת המילוי, הסיכום הוא בתוך הרצון.
האם יכול להיות שהלב כשהוא מבין, אז האם זה שילוב של רגש ושכל?
נכון.
שזה שתי הצדדים ביחד?
כן, אז אתה לא כל כך צעיר. בסדר. מה אני רוצה להגיד? הלב מבין, זה נכון, שילוב בין שכל ורגש, הוא לומד אצלנו.
כן.
כן. טוב. שזה נכון. אנחנו מדברים על הלב מבין, לב זה נקרא רצון, שעבר תיקון באור חסדים, ולכן יכול לקבל בתוכו אור חוכמה. אז זה נקרא מבין. הבנה שבאה בתוך הלב זה כבר אור חוכמה שמתלבש באור החסדים. זאת אומרת, יש לך רגש ושכל ועובדים יחד. שגם נכון וגם מתוק.
הייתי רוצה להוסיף כאן,
כן.
ברשותך, בהקדמה לספר הזוהר, ציטטה מספר 3, כותב בעל הסולם כך, עוד כף א', בהקדמה לספר הזוהר, לגבי הרצון והשכל. עצם מהותה של הנפש היא רצון לקבל, וכל ההבחן הניתן לנו להבחין בין עצם לעצם אינו נבחן משום זה, רק ברצונו בלבד. כי הרצון שבכל מהות מוליד לו צרכים, והצרכים מולידים לו מחשבות והשכלות בשיעור כזה, כדי להשיג את הצרכים ההם אשר הרצון לקבל מחייב אותם.
כן, זה בדרך, אבל בסוף אדם משתמש בכל הרגש ובכל השכל. זאת אומרת, בסוף אתה מגלה את כל המערכת הזאת, כל המערכת הזאת, איך היא קשורה יחד בצורה אינטגרלית, איך אתה קשור לכולם ואתה רוכש את כולם להיות כאיש אחד בלב אחד, אז אתה רוכש כל הרצונות האלו, וגם כן כל הקשרים שבהם בתוך הרצונות האלו, איך שהם קשורים זה לזה וזה לזה וזה ולזה. זאת אומרת, כל השכל. שכל זה הקשרים בין הרצונות. ואז קונה גם שכל וגם רגש, ובזה מדמה לבורא.
אנחנו רואים פה על המסכים את בתי קבלה לעם, שבאמת הומים מאנשים, אז אין לנו ברירה אלא לתת שאלה לעמדת האינטרנט. הלל, כן, בבקשה.
איליה, מקבוצת ביקת אונו, שואל, אומר כך, מאז שאני בלימוד, כל מיני רגשות מתעוררים, ממש קשת של רגשות. עכשיו שאנחנו מדברים על מדע הלב, עולה השאלה, האם זה דרך הלימוד לעורר רגשות, והאם זה סימן טוב? האם זה מצבים של החישמה?
אדם צריך לא לשים לב מה עכשיו בו מתפתח, מה אחר כך. יש זמנים שיותר עובד בצורה שכלית, סחלטנית, לוגית, בודק, מברר. יש זמנים שכולו ברגש, בהתפעלות, עד דמעות. יש כך ויש כך. אני לא יכול כאן להגיד מה לעשות. פשוט צריכים כל הזמן לרצות להיות כמה שיותר תחת השפעת הסביבה הנכונה. ובאותם השלבים שהוא עובר, זה כבר, שיהיה מסודר על ידי הסביבה. כי זירוז ההתפתחות הוא רק על ידי הסביבה. לכן נגיד, עכשיו תפתח את השכל, עכשיו תפתח את הרגש, קצת לסגור את הלב, תפתח את המוח. זה לא כך, זה לא עובד. זה בשילובים מאוד מאוד מורכבים.
מאיר בהרצליה שואל, אם אין לנו רצון חופשי, אז איך הלב קובע?
למה אין לנו רצון חופשי? אם אני הולך לפתח עכשיו את הרשימו שאני עכשיו מרגיש שקיבלתי ונמצא בקבוצה, יש לי נקודה שבלב, זה נקרא רשימו, ואני נמצא בקבוצה ואני רוצה על ידם להגיע למצב שאני עוד יותר נמשך להתפתחות, אני מקבל מהם כוחות, אני מקבל מהם התעוררות, יוצא לנו התפתחות כך. אני נמצא כתוצאה מהתפתחות הגשמית. כאן התפתחתי בצורה הגשמית אלפי שנים, צמחתי, הגעתי למצב. עכשיו במצב הנוכחי שאני נמצא, יש לי גם כן נקודה שבלב. אני כבר לא רוצה להתפתח למטה, כבר גמרנו. אני צריך משהו יותר גבוה, בשביל מה באמת כדאי לחיות. אבל נקודה הזאת אני לא יכול איתה להתפתח, אני צריך לידע למשוך עליה עוד כוחות גדולים נוספים. אז אני צריך כאן קבוצה. ומהקבוצה לחבר אליה עוד כוח גדול נוסף. עם כוח הגדול הנוסף הזה שאני אקח מהקבוצה, אני ארגיש שסך הכל, כמה שאני רוצה להגיד, להתחבר אליהם, אני מרגיש עד כמה שאני נדחה מהם. זאת אומרת, לא על ידם שהם דוחים אותי, אלא שאני דוחה אותם. אבל אז אני אשיג את היצר הרע שלי. כשאני משיג את היצר הרע, אז יש לי דחף, וזה יתברר אצלי כך, שאני אפנה כדי זה נקרא להטמן, כדי לקבל עזרה. ואם אני באמת מבקש, אז אני מקבל כוח שמתקן את היצר הרע, ואז אני יוצא איתו החוצה ומתחיל להרגיש חוץ. זאת אומרת, בורא. אז זה נפתח. זאת אומרת, יש כאן קודם כל להתקשר נכון עם הסביבה, לגלות את הרע, עם הרע להגיע לצעקה, לקבל את העזרה, שיהפוך את היצרה ליצר טוב, ולהיכנס להרגשה, לגילוי הרוחניות. יש כאן סדר פעולות. אז אני צריך את הקבוצה שבלעדיה אני כאן פשוט לא מגיע לאותה עוצמת המן, לאותה עוצמת הצעקה שאני צריך כדי לקבל את הכוח התיקון. גם כן הרע שלי הוא קטן. איך אני בודק את עצמי שאני לא רוצה להתחבר לאחרים? הרע, זה צריך לגלות בפועל, בזמן שאני נמצא בקבוצה ורוצה את זה לעשות. זאת אומרת, אם אני לא מנסה, אני לא אגלה את הרע שבי. תדבר עם אנשים ברחוב, הם יגידו שהם לא רעים. הם אוהבים אנשים, הם כולם ככה, רק אדם שנמצא בקבוצה, כמו שבכנס שהיה לנו, אז הייתה איזו הרגשה, כן, שאנחנו, זה לא. רק זה לא רוצים, רק לא זה. זה איזה גילוי הרע שקרה. כן.
בואו נעבור קצת לשאלות כאן, הבחור שם בבקשה.
שלום.
שלום.
אתה מדבר על להגיע להשפעה, ובהשפעה אתה מתחיל להרגיש את הרצונות של האנשים האחרים. איזה רצונות אתה מרגיש? גשמיים? רוחניים? כי אני לא יודע מה אנשים מרגישים פה בקבוצה לדוגמה, אבל בניסיון החיים שלי, אנשים רוצים להשיג ממך משהו, כשאתה נותן להם את זה, הם רוצים עוד ועוד 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 ועוד. והרצון הזה ממלא אותם, וכנראה הוא ממלא אותם בצורה לא טובה כל כך.
הכל ברור, רק לא על זה מדובר. מדובר על קבוצה, זה לא קבוצת פושעים, לא קבוצת משנקין או מאיזה מקום. מדברים, סליחה שאני כך אומר.
זה לא משנתי, בסדר.
בסדר. ככה. אלה, מדובר על האנשים שהם נמצאים כמוני בחיפוש, שאנחנו ביחד לומדים, שאנחנו ביחד מאורגנים היטב, לפי מה שמקובלים כותבים לנו. ואז יש לנו מטרה אחת, לכולנו יש נקודות שבלב, וסך הכל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לאסוף את כל הנקודות האלה שבלב יחד. כמה? כמה שיש לנו אנשים שבקבוצה. ואז כל אחד ואחד מקבל מכולם התפעלות. ונגיד בקבוצה יש 100, 200 איש, אז אנחנו, אז כל אחד מקבל 100 או 200 כוחות הנוספים. ועם זה ודאי שאם הוא מקבל את זה, אז יש לו כוח כבר לדרוש את התיקון, והוא מקבל אותו. אבל מדובר רק על החיבור בין הנטיות לבורא, בין הנטיות לגילוי הרוחניות, לעולם העליון, ולא בין כל הדברים האחרים.
אתה... זה רצונות לתיקון?
אה?
הרצונות שאתה מדבר עליהן זה רצונות לתיקון בלבד?
בלבד. זאת אומרת, נגיד, כאן נמצאים אנשים. גברים, נשים גם כן לא כל כך חשוב, כן? לכולם יש בית, בעיות, עבודה, בריאות ועוד אלף ואלף דברים. אנחנו לא מתחשבים בזה, זה שייך לעולם הזה. יש לכל אחד מהם נקודה שבלב, הוא רוצה להתחבר עם האחרים כדי לממש אותה. את הנקודות האלו רק אנחנו צריכים, שום דבר חוץ מזה לא לוקחים בחשבון, שום דבר. ולכן הקבוצה היא צריכה להיות כבר מבינה ומוכנה לזה.
זאת אומרת, קבוצת החברים והמשפחה שיש לנו בבית לא יכולה לעזור לנו בכלום אם הם לא מוצאו את הנקודה שבלב?
ודאי שלא.
זאת אומרת, אנשים פה שנמצאים בזוגיות, הם נמצאים פה, הבן זוג שלהם יושב בבית ואין לו שום חיבור לזה, הם בחיים לא התחברו לבן זוג כמו שצריך.
לא.
תודה.
זה חיבור גשמי, גופני, יש ילדים, יש משפחה, זה ודאי שכן. ואף אחד לא אחראי על זה שבן זוג או בת זוג שלו עם נקודה שבלב או לא לפי הנקודה שבלב. אנחנו אצלנו כבר יוצא שמגיע עכשיו דור השני שמתחתן לפי לפי קרבה רוחנית גם כן. כבר הילדים שלנו מתחילים להיכנס לזה. כן.
עוד שאלות? כן, שם בבקשה.
שלום, אני רואה כבר, לא יצא לי מהראש, מעיניים, היצר הרע הזה. אני רוצה לדעת איפה הוא גר, בלב, באגו, איך מוצאים אותו כדי להעיף אותו משם? הוא קיוצץ יותר מדי, אתה יודע, בזמן האחרון במיוחד.
את מרגישה כך? נו, זה מצוין. זה טוב מאוד. כותב בעל הסולם, אני, עד כמה שאני שמח ברע שמתגלה בי. כי הרע שלא התגלה, זה עוד לא התגלה, מי יודע מתי הוא התגלה, אבל שהתגלה זה כבר טוב. נכון, זה זמנים שמגלים את הרע, הם לא נעימים. אדם מתחיל לאכול את עצמו, הוא לא מסכים עם זה, הוא לא רוצה את זה, אבל זאת גם כן גישה שצריכים לתקן אותה. באמת, אנחנו צריכים לשמוח בזה, שמתגלה הרע, ואנחנו לא בצורה מזוכיסטית, אלא שהרע הזה, אם הוא מגיע ללמידה הנכונה, אדם מתפוצץ, רק לא בצורה מלאכותית שהתפוצץ, אלא באמת, אם זה יגיע, זה יגיע. אז הוא נותן צעקה כזאת, פנימית, לא צריכים גם כן לקפוץ לרחוב ולצוק בו, אלא יש לו הרגשה בלב כזאת, שהוא מקבל מלמעלה פתיחה. ואז יוצא מתוך הלב כלפי האחרים, ומתחיל להרגיש את העולם הרוחני. עולם הרוחני אנחנו מרגישים ברצונות הזרים, ולא בתוכנו.
השאלה שלי, אם היצר הרע הוא בא מהאגו או מהלב? מאיפה צריך באמת להתחיל לטפל בזה?
לב נקרא רצון שבאדם, ורצון של האדם הוא האגואיסטי, לכן אנחנו מדברים על הלב. הלב זה משיבה, אם את מדברת על הלב הפיזיולוגי, אלא אנחנו מדברים על הרצון של האדם. בסדר? אפשר להחליף לב, שום דבר לא יקרה.
עוד שאלות.
כן.
כן, כאן, הגברת כאן, באמצע. הנה, מיקרופון בא אליך מהצד.
כשאני שומעת את המושג להידמות לבורא או שיווי צורה, זה מאוד מאוד מפחיד אותי. מי אני שאני אגיע למעמד כזה? ואם אפשר בכלל.
למה את חושבת שלא מגיע לך?
אבל הבורא בשבילי זה משהו ש...
מה זה?
זה משהו שבלתי נתפס, זה משהו הכי... אני אפילו לא יודעת, זה משהו מופשט, אבל להגיע להידמות אליו, האם אפשר?
אז כל העניין הוא הגדרה. כל הבעיה היא הגדרה. מה זה נקרא בורא? יכול להיות שלא עד כדי כך מה שאת מתארת. לא איזה מפלצת כזאת, אני לא יודע, שם מפחידה.
לא, להפך, משהו גדול.
גדול, טוב, גדול, 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 לא חשוב. כל גדול זה משהו ש... אלה, בורא זה נקרא תכונת ההשפעה ואהבה בלתי מוגבלת.
אפשר להגיע.
לזה אנחנו חייבים להגיע, לא שאפשר. יש תוכנית שלפי התוכנית הזאת אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נגיע. רק השאלה היא מתי. באה חוכמת הקבלה ואומרת, אני יכולה לזרז את הזמן. אתם כבר רוצים עכשיו? בבקשה, תשתמשו בי, תתעסקו בי, בכל זאת החיים עוברים, ותגיעו יותר מוקדם. בפחות סבל ובמהירות יתר ככה.
תודה.
עוד שאלות. כן, שם באמצע העולם.
איפה?
תרימי רק את היד שיראו אותך ויוכלו לגשת אליך עם מיקרופון. כן, שם אחריך באמצע. תודה.
תודה, שלום. אז אני מבינה שזה שלפני בערך שבועיים באו מטרימים ילדות של בית ספר ונתתי להם 20 שקל והרגשתי עם זה טוב. לא רק שהרגשתי עם זה טוב, גם הרגשתי כמה זה טוב שהן ילדות, ואני גם כאילו נותנת להם חינוך טוב, שלהתרים זה טוב, כדי שיעשו דברים טובים בעתיד, זה לא בדיוק טוב. אבל אני הרגשתי עם זה טוב. וגם אני מבינה שכל מה שאני עושה בעולם, דברים שאני מרגישה שזה טוב, זה בכלל לא דברים טובים, לא, ושאני לא. צריכה לעבוד בקבוצה.
אני לא אומר שזה דברים טובים או לא טובים. באמת לתיקון העולם ולתיקונך זה לא גורם כלום.
אז אני באתי לפה כי כנראה, לא יודעת, משהו הביא אותי לפה, ואני לא יודעת. איך אני מתחברת לדבר הזה של הקבוצה, ששם מגלים את היצר הרע, ואני אמורה לגלות מזה שמחה, אני מניחה שזה משהו טוב, שמשהו טוב יוצא לי מזה. אז יש לי שתי שאלות. אחד, מה הטוב שיוצא מזה? ושתיים, אם יוצא מזה טוב, איך אני עושה את זה? כאילו, איך אני אמורה להתחבר לקבוצה?
יופי. אמרת הרבה דברים נכונים, זה באמת יפה. זה שלא הרווחת כלום בזה שנתת 20 שקל, זה נכון. זה מה שהם הרוויחו, לא הרוויחו, כן הרוויחו, אני לא יודע. אבל לרוחניות זה לא שייך. לא שייך לרוחניות, לרוחניות בכלל. כל הפעולות שלנו שאנחנו עושים בעולם הזה, אפילו שתעשי דברים טובים מהבוקר עד הלילה, הם לא, פעולות האלה לא מועילות, להשגה הרוחנית. להשגה הרוחנית מועיל רק דבר אחד, באמת, זה להשיג בקבוצה, בסביבה הנכונה. בוא נגיד, קבוצה זה אולי לא נכון, כך להגביל את זה. בסביבה הנכונה להשיג חיסרון לשינוי, לתיקון עצמי. זהו. אז בשביל זה לומדים ופועלים יחד עם האנשים האחרים, כדי להפיץ את החוכמה, חוכמת הקבלה, כדי לקרב אותה לאנשים אחרים, והעיקר כדי לקבל מאחרים התפעלות. התפעלות.
ומה יוצא לי מזה? זאת אומרת, מה
יוצא לך?
כן.
מתוך התפעלות יוצא לך רצון לקבל גדול מאוד, שאת רוצה לעזוב את הטבע שלך ולהתעלות קצת יותר למעלה. להתעלות הכוונה היא לצאת מהאגו ולרכוש את תכונת ההשפעה. את פתאום תתחילי להרגיש עד כמה שאת מכבדת את התכונה הזאת, וזה קצת רחוק מזה שאת מחלקת לבנות הצעירות 20 שקל. זה משהו אחר. אני לא צוחק על זה, גם זה, אני לא פוסל דרך אגב דברים כאלה. רק אומר שאנחנו מבינים מה מועיל ומה לא מועיל. אז מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, זה להכניס אותך לקבוצה, שאת תרגיש את עצמך, שאת נמצאת בין האנשים שהם משתוקקים לרוחניות, שיתעורר בך מתוך זה רצון גדול לרוחניות, שתרצי משהו לעשות עם עצמך, ואז בזמן הלימוד, אחרי שאת נמצאת איתם באיזושהי פעולות משותפות, אז שאת מקבלת מהם רצון נוסף בזמן הלימוד, שאת רוצה להגיע לרוחניות, על הרצון הנוסף הזה שאת קיבלת מהם, בגלל שקיבלת אותו מהסביבה, מה שנמצא מחוץ לך, אז על הרצון הזה מגיע לך אור המחזיר למוטב. והיצרה ייעלם.
תודה.
כן, עוד שאלות. שם הבחור באמצע.
אנשים שמגיעים לכאן, הם מגיעים בדרך כלל בגלל שלא טוב להם בחיים האלה. בחיים הגשמיים.
מה זה לא טוב?
יש דברים שמפריעים, דברים שמכיסים.
נגיד, אני בריא, יש לי מלא כסף, הכל בסדר גמור, ובכל זאת חסר לי משהו.
כן, אבל הם מרגישים פה בחיים הגשמיים כאן.
כן, כן.
אתה אומר שהחיים האלה הם בעצם לא להתייחס לכאן, יש עולם רוחני, צריך להתחבר לרוחניות. אבל אנשים שמגיעים לכאן, אני לפחות, מגיעים בגלל שיש איזשהם דברים שהם לא מסדרים פה אצלנו. אז איך מקשרים בעצם בין העולם הגשמי לרוחני?
אני אמרתי שהאדם במשך האבולוציה שלו, ההיסטוריה שלו הארוכה, שאנחנו מתגלגלים מדור לדור, אותם הנשמות, אנחנו עוברים כל מיני מצבים, עד שגודלים. בגלגולים הקודמים היינו רצים רק אחרי האוכל, אחר כך על ידי הביגוד, על ידי בית, על ידי משפחה יותר טובה, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתפתחים ברצונות שלנו, ומגיעים למצב שנמצאים בעולם, נגיד בגלגול הנוכחי, חסר לנו משהו, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה רוצים. מה חסר? כן? או שזה בדיוק רוחניות, אני עוד לא יודע. אני לא יודע גם כן מה זה רוחניות. או שזה בדיוק גשמיות, נגיד בגשמיות אולי גם כן לא הכל יש לי. כן? כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, משפחה, תענוגים, טיולים. נו, לא יודע, קצת יש, קצת אין. אדם נמצא במצב שהוא לא יודע מה מושך אותו. עדיין נקודה הזאת הוא צריך לברר. כשמגיעים אנשים לחומת הקבלה, אם אתה תשאל אותם בשביל מה הגעת, כל השאלות יהיו כמוך. ממש ככה. משהו ברוחניות, משהו בקשמיות, משהו מעניין, משהו לא יודעים בדיוק. לא יודעים. והשאלה בשביל מה חיים, למה, מה צריך לשאול, היא גם כן מתבררת מתוך הלימוד. לאט לאט. זה לוקח חודשים. לכן זה שאתה אומר שאתה לא הגעת בדיוק, שיש לי נקודה שבלב, ואני רוצה רוחניות בלבד, ורוצים, אומרים, אהבת לך כמוך, אני מוכן לזה גם כן, רק להשיג את הרוחניות, וזהו, חוץ מזה, לא אכפת לי כלום. לא. לזה אין דבר כזה. זה מתגלה אחר כך, על ידי השפעת האור. כי אתה מתחיל להרגיש אחר כך שיש משהו, שהדברים האלה שמתגלים הם מאוד גדולים, הם מיוחדים. אתה מתחיל להרגיש שיש כאן נצחיות. מה זה נצחיות נקרא? מה זה נקרא התעלות מעל העולם הזה? בהתאם לאור שמאיר לך, ואתה מתחיל להרגיש קצת ככה בערך מה שיש שם, בהתאם לזה אתה מברר את מצבך כאן. זה לעומת זה. אבל לא שמגיע מישהו ככה בוער לו נקודה שבלב, מוכן על הכל. לא, זה לא קורה. לא. אנחנו ממשיכים את ההתפתחות שלנו כמו שכל הדורות הקודמים. רק עכשיו מזרזים את ההתפתחות על ידי הלימוד הזה.
לא. לב מבין, משפט אחרון לסיכום, מה חשוב לקחת איתנו מהשיעור הזה?
אני לא יודע איך להגיד את זה הפעם, כי כל העבודה שלנו, הייתי אומר כך, אולי כל העבודה שלנו זה להגיע למצב שאתה מחזיק את הלב שלך ואתה עושה אימו מה שאתה רוצה על ידי הסביבה. זה מה ש... כך זה יוצא, עבודה על הלב בעזרת כוח הסביבה. אבל זה טוב, זה האדם מתחיל להרגיש שכל רגע זה הרפתקה גדולה מאוד, שהרצונות שלו, הכוונות שלו, כולם הם מתחילים לפתוח לו את העולם.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה לכם שהייתם איתנו, עד שבוע הבא, שלכם כל טוב ולהתראות.